צחי אליהו עם מתוך השבר, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שלום דנה ברגר.
שלום צחי.
איזה כיף שאת כאן.
איזה כיף להיות כאן.
אני חיכיתי לרגע הזה.
גם אני, זה לקח לנו, הייתה פה התכווננות.
ממש.
וסבלנות, שילוב כזה של התכווננות עם סבלנות, ואז הדברים קורים.
והנה זה קרה.
כן.
אני בא לי להגיד לך, ברוכה הבאה למתוך השבר.
כן.
כמה שזה, כן.
ברוכה הבאה למתוך השבר, זה מרגיש כמו שם של האלבום שלי, כאילו, האלבום החדש שלי. ברוכה הבאה למתוך השבר.
ואם אלבום חדש, אז מברוק.
תודה, זהו, אחד כבר יצא לפני
כן,
כמה חודשים,
לפני
אבל,
כ...
אבל זה הבא,
זה
הבא.
האלבום, האלבום סולו, עשירי, אני אומר סולו, כי היו גם בעצם בטוטל זה 14 אלבומים,
נכון,
נכון?
כן.
שאני רוצה להגיד שיש שם 12 שירים ו-45 דקות של עונג צרוף ומשובחות מוזיקלית, אני לא יודע אם יש מילה כזאת משובחות.
אני אוהבת.
המצאתי. ואני רוצה, אני לא יודע אם המשוררת התכוונה לזה, אבל אפילו רצף שמות השירים,
כן.
שאומרים אותם ככה, את הרצף של הראשונים, אני אתן לך רגע, ההינר, כן. אני חיה ועטופה, ומוגנת, רוח חופשייה, כל מה שזה עכשיו, לנשום, תאמיני בך, לא מובן מאליו. כשעוברים על כל, על כל השמות ככה ביחד, ואמרתי רק שני שליש משמות השירים,
כן.
יש חושב שאתה כבר עובר טיפול בנפש, ויש איזה אפילו שזירה של משפט אחד שלם, מתוך כל השמות.
זה מקסים, מה שאתה אומר, אני לא חשבתי על זה.
לא התכוונת לזה.
אבל זה ממש מקסים, ואני חושבת שאני כל בוקר אני צריכה להגיד לעצמי את המילים האלה, כן? ההינהר, אני חיה, עטופה ומוגנת, רוח חופשייה, לנשום, זאת אומרת, מין מנטרה כזאת.
אני...
כן, אבל האלבום קוראים בלב פתוח.
בלב פתוח.
שזה אין שיר כזה, זאת אומרת, זה מתוך השיר רוח חופשייה.
נכון.
בלב פתוח, עם כוונה טובה, לנשום. אז זה שם האלבום.
ורגע, עוד לפני שנצלול לתוך האלבום ולעבודה המרתקת, כי באמת הוא נמשך שנתיים בציר הזמן של החברה הישראלית, בעוד הקורונה מכה בנו, ואנחנו בטוחים שזו הטרגדיה הכי גדולה שיכולה לקרות. שם זה נכתב, ואז בעצם אחרי השבעה באוקטובר אתם נכנסים להקליט.
נכון.
אני אשאל רגע לשלומך, קודם כל, לפני.
שלומי טוב בסך הכל. אני מתאמנת ושמה לב ליכולת שלנו, או לצורך שלנו, או לזכות שלנו, או לחובה שלנו, להפריד בין שלומנו הקולקטיבי לבין שלומנו האישי, ואני נותנת לעצמי את הלגיטימציה להגיד ששלומי בסך הכל טוב, למרות שרע וקשוח,
כן.
וקשה וכואב ועצוב, ואובדן ושכול, ויום השואה ויום הזיכרון, והמלחמה והחטופים, ובכל זאת להתאמן על המרחב הזה שיש לנו בתוכנו, שהוא מדבר את שלומנו שאינו קשור בעלילה.
נכון.
שלומנו הפרטי, האישי, הנשמתי, כי כבר כמעט ואין לגיטימציה להגיד שלומי טוב. ודווקא אני רוצה לשים איזה פנס קטן על המקום הזה, ואני חושבת שמותר לנו ששלומנו יהיה טוב גם בתוך ימי מלחמה. טוב, זה לאו דווקא במובן הנהנתני, או במובן שחייב להיות בו אלמנט של אשמה, אלא פשוט טוב כי
הודעה פשוטה.
כי אני נושמת, כי אני חיה, כי הבוקר קיבלתי את נשמתי שוב מהבורא ומהבריאה, כי הילדים שלי בסך הכל בסדר, כי אני על מקומי, בייעוד שלי, בלשיר לאנשים, בלחבר לבבות, אז בסך הכל יש על מה להודות, ולכן שלומי טוב. וזה דבר שאנחנו צריכים לזכור לעשות אותו, כי נהיה איזה מין דיבור כזה שהכל רע, וזה לא מקדם אותנו.
יש לי תיאוריה, אני אשתף אותך בה. קודם כל, אני מזהיר את כל מי שמאזין, אזהרת מסע נחמדה, שהולכת להיות פה שיחת נפש.
לא כלילה.
לא כלילה, ואני רוצה להגיד, אני מקווה בעזרת השם מלאת אור ומלאת הודיה וחסד.
עם הכאב ועם השבר.
בדיוק, עם הגם וגם. יש לי תחושה שאני מאוד מתקשה, דנה, באנשים ש... וראיתי את זה מאז השבעה באוקטובר, שאנשים ששאלתי אותם, איך אתם? Mm-hmm. או אפילו הם לא נדרשו לשאלתי, הם ישר באו ואמרו, הכל חרה,
כן.
מדינה חרה, סליחה על השימוש
כן,
והעם הזה שלנו.
כן.
וכמה זה חשוב, מה שאת אומרת עכשיו.
בדיוק על זה אני מדברת.
כי בדיוק בסוף הכלל מכיל הרבה פריטים, וברגע שעוד פריט ועוד פריט ועוד את ואני כרגע, אנחנו בהודעה על אף, ולמרות המצב מסביב, הודעה על דברים שמתחוללים בנו, זה בעיניי כבר התחלה טובה להתקיים.
ממש ככה, ואני חושבת שמי שאמרה את זה הכי טוב, ונתנה לי כל כך הרבה השראה, זה עידית, אמא של אלון אוהל. שמדברת המון על להחזיק תדר של תקווה.
אנשי רוח שניהם, גם היא וגם קובי אבא, זה...
איזה אהבה, האנשים האלה, המשפחה הזאת. אני כל כך מחכה ליום שבו אני אחבק את הבן שלהם.
אני דברת ואני יכול להתחיל לפקוט עכשיו.
ממש פשוט, כי היא פה עידית, היא פה, היא אור גדול, והיא השראה, והיא נתנה לי המון כוח בימים האלה, שזה הזוי, שהיא נתנה לי כוח, כן? הלכתי לשיר... ביחד עם עוד אמנים ועם המון אנשים שהגיעו לכיכר ביום הולדת של אלון, מולדת שנייה שלו כן. כבר בשבי, פשוט השראה, האישה הזאת, שהיא מדברת על להחזיק תדר של תקווה, אז איך אנחנו יכולים להעיז בכלל
ממש.
לא להחזיק אותו
ממש.
איתה ובשבילה. אז,
פגשתי את קובי, האבא, זה באמת, זה זוג פנומנלי שיש בהם, הלב שלהם, אני רוצה להגיד, עשוי מחומר אחר, כי הם באמת, מהשנייה הראשונה שפגשתי אותם במטה, הם עסוקים ברוח, ולא לכעוס, ולהיות באיזה תדר מסוים שהוא מעל, אין מה לעשות, ופגשתי אותו והוא אמר, התחבקנו, כבר אין כבר מה להגיד, רק אמרתי לו, אני בטוח שבעזרת השם בקרוב, אתם פוגשים אותו ומתחבקים. בואי נדבר על האלבום. האלבום הזה בעצם... שנת קורונה, אני רוצה להגיד, עוד לפני האלבום. מה קורה לך שם?
תכלס קורים המון דברים בשנה הזו, ושוב העניין הזה של כמה שבר הוא הזדמנות, בלי להצבן, כן? כי שבר זה גם בסה וחר, וכאילו, ומי רוצה להיות בשבר, אבל יש באמת איזשהו עניין עם הלב שבור ולב שלם הזה, שמאוד מעניין לחקור אותו ולהבין אותו לעומק. בקורונה באמת, הכל בפעם הראשונה, אצלי בחיים לפחות, חוץ מבגיל 5 שההורים שלי התגרשו, מתערער ברמה כזאת של הקרקע נשמטת. אני הופכת להיות עובדת לא חיונית, באבחת הגדרה, ואין לי כלום פתאום. אין לי הופעות, אין לי סדנאות, אין לי את כל מה שאני רגילה להיות. אין לי הגדרה עצמית, אני לא יודעת מי אני. עכשיו
שזה מטורף.
מאוד מטלטל, מאוד, מאוד, מאוד. בנוסף, אסור להתחבק, ואני החבקנית הלאומית, אז גם אסור להתחבק. אתה זוכר? קורונה, אי אפשר היה להתחבק. ומגפה כלל עולמית, וכאילו, וואו. אז אני טיפסתי על הקירות. אני בן אדם של עשייה, ובן אדם של, כאילו, מבחינת טיפוסי אישיות, קצת פסיכותרפיה וזה, אז אתה יודע, יש את הפרודוסרית שהיא לא יכולה לעצור.
יצרנית, זאת יצרנית.
כן, זאת אני.
נעים מאוד.
זה כאילו נעים מאוד, אין מצב שאני יוצרת, מה פתאום לפגוש את הכאב וזה, no way. רצה קדימה, כל החיים שלי, לא היה לי טיול אחרי צבא, לא כלום, הכל קרה נורא מהר, כל הזמן בהפקות, בלייצר, בליזום, בלעשות. בקיצוני, כן?
באמת הכל קרה מהר.
הכל קרה מהר.
כאילו, גיל 17, את באיזה הרכב כזה, שמעתי את הסיפור הזה ש... היו בקהל גדולי הסצנת הרוק.
נכון, נכון, נכון.
שנה אחרי זה את בלהקת הנחל, נכון. נכון? שנתיים אחרי זה כבר את מקבלת הצעה ללהקת בלגן.
ועניין של זמן.
ועניין של זמן. כן. ואז דבר עדף דבר.
הכל קורה פשוט,
והנה,
כן.
והנה הגענו ל-2020.
וואו, והזמן עובר כל כך מהר. אז 2020, קורונה, אין כלום פתאום, מלא מלא זמן פנוי. כמה אפשר לבשל? כאילו, זה לא אני. איך לי לפיד אומרת? אני שורפת גם סלט. אז כאילו... ואני משתגעת, מטפסת על הקירות, ומתחילה לקחת כל מיני זומים, קצת בודיזם, קצת מיינדפולנס, קצת לתרגל, קצת שנייה, להסתכל באיזה זום-אוט, עם כל העולם הצער, אולי יש פה איזה משהו, איזה מסר, תמיד הייתי חפשנית וברוח וזה, ואז אני, איכשהו בין הסגרים מגיעה לסדנת נשימות, שבאמת שלא היה לי מושג מה זה, כאילו רק מדהים אותי שהתרחקנו כל כך מעצמנו שאנחנו צריכים לנסוע למדבר כדי שמישהו יזכיר לנו לנשום. ואני נגנבת בסדנה הזאת, זאת אומרת, אני מתוודעת לראשונה לכלי העוצמתי הזה שקוראים לו נשימה, נשמת אפנו, מתנת חיינו, הדבר הזה שכל כך לא מלמדים אותנו לעבוד איתו, למרות שהיום גם אצל הפסיכולוגים הקליניים הכי מסורתיים, אתה כבר תמצא עבודת נשימה עם אנשים שיש להם חרדות, ובצדק, כי זה הכלי הכי, הכי משמעותי שיש לנו, והוא חינמי, והוא בא איתנו בכל מקום.
זה המשאב הכי קל שיש להשתמש בו,
אתה יודעת. כזה ממש מתחת לאף, כאילו, התשובות, תרתי משמע, ואני חוזרת מהסדנה הזאת, ואני אומרת, אוקיי, הנה הדבר שבשבילי, הנה הקורונה בשבילי, אני הולכת ללמוד את זה. ואני מוצאת מורה, נמרוד קאופמן, מורה נהדר, ואיש טוב, צנוע וחבר, ואני לומדת שנה שלמה, ועושה עוד פעם את כל השנה כחלק מהצוות, ויוצאת איתו לסדנאות בכל
כלומר, הארץ. כלומר, מתחילה כתלמידה,
כן, רגע אחרי זה. כן, מיד מצטרפת לצוות, ויוצאת לסדנאות מדרום הארץ ועד לצפונה, כולל סדנה אחת בהודו, ממש.
מה מצאת שם, דנה?
את עצמי.
את עצמך.
ממש.
כן?
כן, ממש. מצאתי כלי שהוא עוגן בתוכנו, במיוחד בימים שהכל מתפרק, אז זה היה רק הקורונה, כן? עוד לא ידענו מה מצפה לנו, כן. אבל איזה מזל שהתחלתי כבר להכין את עצמי, כאילו הנשמה ידעה שצריך להתחזק ולהרחיב את הכלי. להרחיב את הכלי תרתי משמע.
תרתי משמע.
אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, מה, אני את רוחניקית, מה רוחניקית, נושמת, עניינים, מחבקת עצים. ואני כל הזמן אומרת, זה כזה הזוי שאנחנו קוראים לזה רוחניקי, כי נשימה זה הדבר הכי פיזי שיש לנו.
אחי.
אז כשאני אומרת להרחיב את הכלי, אני לא מדברת רק במובנים הרוחניים, שזה גם כמובן חשוב. אני מדברת על הריאות. הריאות שלי, הריאות שלנו. הכלי שלנו סגור. אנחנו מקובצים, אנחנו לא נושמים, אנחנו מפחדים לחוש.
דברים מגיעים תוך כדי היום, מתיישבים כמו ספרים עבים מאוד על הריאות שלנו.
על הריאות, על הכתפיים, החיים, the burden, המשקל, הדאגות, המלחמה, המתח, גם להיות סתם בן אדם, גם במקום בלי מלחמה זה מורכב. הילדות שלנו של כל אחד, הביוגרפית, פצעי הילדות שלנו של כל אחד. כל החבילה הזאת היא כולל כל האתגרים שהתקופות, שמשתנות מביאות, כמו למשל בגיל שלנו, עכשיו בדור שלי זה לדאוג להורים. כל האתגרים האלה שהחיים מביאים, סוגרים לנו את הגוף ואת הנשימה וגם את הלב. אנחנו מסתובבים מקובצים וסגורים,
לגמרי.
לא נושמים עם, ותפוסים, ואחר כך אנחנו מתפלים שקורים איתנו דברים לא טובים. אז הדבר הזה ממש עורר אותי, העיר אותי, ובכלל לא ידעתי שיש עולם כזה שנקרא תרפיה בנשימה. ואחרי שעשיתי את כל השנתיים האלה ועוד שנה, שנתיים בסדנאות אינספור, והכנסתי את זה לסדנאות שלי.
של הסדנאות כתיבה שלך.
כן, סדנאות כתיבה שכבר המון המון שנים אני עושה. מעגלי נשים וגם סדנאות מעורבות, ריטריטים בארץ, בעולם, היינו ביוון, משהו מתבשל עכשיו לפורטוגל.
אני כאילו מדמיין, אני לא יודע אם זה רק נשים, או אם יש גם מעורבים.
יש מעורב, ברור.
אז אני כבר שם.
אתה בא, לא, זה סגור.
אני שם.
סגרנו את זה, יש לנו כבר כמה דייטים ביום.
וואו.
בקיצור, כל הדבר הזה קורה, ומתחילים להיכתב שירים, שהם במיוחד למרחבי ריפוי ולב פתוח. כי זה התחיל עם איזשהו צורך של אנשים שהיו מגיעים לסדנאות, וציפו ממני שאני גם ישיר. שאני לא אהיה רק מטפלת.
כי דנה ברגר נמצאת
כאן,
אז מה?
כי הפרצוף שלי בא איתי לכל מקום. אז עכשיו, זה היה לי מוזר, כי זה לא הרגיש לי נכון להביא איזה פרסונה כזאת, שהיא גם חלק ממני, אבל פתאום להיות שם ולשיר להם, לא יודעת, לומדת לעוף, או אהבה, או עד הקצה, זה כאילו משהו היה, הרגיש לי זר, אנשים שוכבים על מזרן, פוגשים את הנשמה שלהם, הרגיש לי כאילו לא... ובהתחלה באמת, סירבתי בעדינות, ועשיתי איזו הפרדה בין ההופעות, ששם הייתי הזמרת, לבין הסדנאות, שהייתי המטפלת, או המחזיקת המרחבים.
שזה קשוח, אני מכיר את זה ממקומות אחרים שבי, כשאני עזבתי את הטלוויזיה ועברתי לעולמות של טיפול, ממש נמנעתי, מכל הצעת ייעוץ, אמרו לי, בוא רק תייעץ פה, הרגשתי שהמטפל שבי, אני מקלקל אותו, אוי ואבוי, אם אני עכשיו אכניס... אז יש איזה דיכוטומיה, פיצול בהתחלה,
כזה,
שאתה כן. רוצה לבצע, כאילו הזמרת היא בברבי,
נכון.
ופה עכשיו...
ממש עשיתי הפרדה. אבל באיזשהו שלב זה הרגיש לי לא בריא, כאילו כל פיצול הוא לא בריא. כאילו, הרבה בריא, אני רוצה בדיוק, אני רוצה לחגוג את שני הדברים, אני רוצה לאחד אותם. אני רוצה בהופעות להכניס אנשים למיינדפולנס, בעדינות, ואני רוצה בסדנאות לשיר. ואז התחילו להיכתב שירים במיוחד למרחבים האלה. אז כל האלבום הזה בלב פתוח הוא בעצם נכתב בין הימים של הקורונה לימים של המלחמה, בשלוש שנים האלה שהיו. והתחלנו להקליט אותו באוקטובר 23. אז ההקלטות היו בין אזעקה לאזעקה, והשירים נכתבו בין מגפה למלחמה.
כשברקע מציאות, אני חושב על ההקלטות, ומה זה עושה, זה מעניין אותי אפילו על התדר הקולי, כשחטופים בזמנו 240 ומשהו, ולא...
הכל, הכל, והזעקות כל הזמן.
איך מקליטים, איך... מה זה עושה לנפש, מה זה עושה למיתרי הקול?
אני חושבת שיש משהו שבגלל זה אני כל כך אוהבת גם להיות באולפן. זה כמו להבדיל אלפי הבדלות, כן, אבל כמו להיות במילואים, בימים של שלום, כן? או כמו להיות בסט של קולנוע.
כן.
זה כמו ירידה למחתרת כזאת. אין, הטלפון סגור.
קפסולה.
עכשיו, בתוך כל הדבר הזה, גם אם יש אזעקה, אז... המקלט הוא היה דלת מול האולפן, אז כזה אנחנו הולכים יחפים עם הגיטרות, נכנסים למקלט, פוגשים שם את כל הילדים של הבניין, האולפן הוא בדרום תל אביב, אז כל הילדים זה עובדים זרים וכזה, וכולם חמודים וביחד, ועושים סלפים וצחוקים, וחוזרים להקלטות.
איך תמיד האולפנים הם בדרום תל אביב? מעולם לא אמר אף אומן, האולפן בצפון תל אביב.
אתה יודע איפה הקלטתי? איזה אלבום הקלטתי בצפון תל אביב? את עד הקצה.
אשכרה.
כן, וגם את תוך כדי תנועה. כי האולפן של אופר מירי היה בנורדו, בצפון תל אביב. אופר מירי זה בצפון תל אביב. הוא לא יישב בדרום תל אביב.
הבנתי. אז יש.
אני אגיד שבתוך כל התקופה הבאמת קשה הזאת, היא בין הקורונה למלחמה, כשהשירים נכתבים, אני גם נפרדת מאמא שלי.
אמא אביבה.
אמא אביבה המהממת, שפשוט כל כך חיה ופועמת בי, שאני לפעמים מרגישה שאני מתפקעת מרוב אמא אביבה בתוכי. ובאמת המפגש הראשון שלי עם מוות ועם אובדן ועם פרידה. שזה, אתה יודע, כביכול טבעי, כן? להיפרד מההורים שלנו, זה טבע. ואנחנו מאחלים אחד לשנייה, שניפרד אחד מהשנייה רק במצבים כאלה, שניפרד תמיד, שנזכה להיפרד מהזקנים מאיתנו באופן טבעי וזה. אז טבעי זה לא כל כך היה, כי היא הייתה רק בת 76, שזה ממש צעירה בשביל היום. אבל כן, אני כן מכירה בזה שזה כן טבע העולם הזה, להיפרד מההורים שלנו, ושנזכה שבאמת אלה יהיו הפרדות שלנו, ועדיין זה כל כך מטלטל לפגוש פעם ראשונה את הדבר הזה, ו... אמא שלי חלתה, אז הייתה לנו כזו חצי שנה מאוד מאוד קשוחה, בעצם מהיום שגילינו על המחלה, ועד היום של הנשימה האחרונה שלה. ממש גרנו שם במחלקה האונקולוגית, בהדסה עין כרם, שם כל כך הרבה מלאכים ופיות במקום הזה, באמת החיות והרופאים שם, זה משהו שאין לתאר, איזה אנשים, איזה, אפרופו ייעוד ואנשים שעושים... מרבים, מרבים אור בעולם הזה, ובמחלקה המאוד חשוכה הזאת. אמא שלי ואני, אני בת יחידה לאמא אביבה, אז אתה יכול לתאר לעצמך.
ברור.
תקופה כזאת לעבור כבת יחידה.
זה ממש את והיא, ובעצם בגיל 5 גם ההורים, את אומרת, מתגרשים.
נכון. אז היינו רק שתינו גם.
זה פאוור קאפל.
זה פאוור קאפל ביג טיים. ביג טיים.
ממנה גם, תראה, אני אוהב אותך כל כך, באמת, אני רוצה להגיד אפילו, ישיבה תיכונית בשנת 93, בזמנו גם 93, 94, גם האלבום הראשון, נכון? אני לא טועה, 94?
כן, בול, 94. מלך. בלגן 91, כן. ומלך 94.
והייתי מאופנת ממך. אני חושב שבכלל, גם כל הקליפים, געגועי לתקופה הכל כך יפה הזאת, חמימות חולפת שירי שחר, נכון?
וואו, לגמרי שירי שחר. גם מלך זה שירי שחר.
ומלך זה גם שירי שחר. הייתי יושב והפנטת אותי. היה משהו, היית איט גרל? אני חושב שעד היום את עדיין איט גרל. אני לא יודע אם את מתחברת ל...
מה זה אומר?
שכאילו תמיד יש בך... את נורא מגניבה. ואת זה אני חושב ששום ציר זמן לא באמת יכול לקחת. את תמיד מאוד מחוברת לעצמך, תמיד יודעת לדבר עניין שזמן היה אצלי קבוע, הייתי חוזר מהישיבה התיכונית פעם בשבועיים, היו וואו, מקליטים לי את זה על VHS.
וואו, אומי גאד, הקלטות האלה.
הקלטות, וואו. והיו מקליטים, ופעם אחת אפילו בטעות, מחקו פה, כאילו, הרי היה צריך כאילו להכין את זה בטיימלן, כי אחרת זה נכון. כאילו, אתה מוחק פרק שכבר קיים. ותמיד סיכרנת אותי.
וואו.
תמיד. וכשצללתי ככה לארכיון, אז זה מאוד הסביר לי את העוצמה הנשית שלך. ואני שואל עד כמה העוצמה הנשית הזאת מושפעת מאימא, אני יודע שאבא היה ברקע, נכון? שבתות בי, כאילו תמיד.
לגמרי, אבא, עדיין. קודם כל אבא הוא אהוב חיי, ואנחנו ביחסים מעולים, ואני אוהבת אותו, ואני מודה לו על זה שיש לי עוד אח ושתי אחיות בזכותו. אבל בשנות ה-70 לא התגרשו כמו היום. לא היה חדר אצל אבא, לא היו משמרות משותפות, זה היה משהו, זה היה שונה, זה היה חריג יותר. וכן, וילדים היו הולכים לאבא פעם בשבוע, אני יודעת, משהו כזה, וכל שבת שנייה, אבל זה לא היה כמו היום. הייתי אורחת בבית של אבא, זה לא כמו היום.
שמעניין דווקא לראות, כאילו, אני מניח שזה עוד יותר העצים את הקשר עם אמא, כי היום כזה הכל משמרות, זה זמן, זה מדויק, זה ימים מסוימים, וכאילו, את מתארת מציאות שהיא
שונה, שונה. היינו אמא ואני, בעולם, כאילו, היינו, זה מצחיק, אחרי שפינינו את הבית של אמא, וככה נכנסו דיירים לבית שלה, ולגור שמה, ומצאו לנו משהו שאנחנו לא מצאנו כשפינינו את הבית, כמו אריח קרמיקה כזה, שהיה תלוי על הדלת בצ'רניחובסקי 51 ירושלים, איפה שגרנו, וכתוב שמה אביבה ודנה ברגר.
וואו.
זה חזק.
איזה כוח.
אין הרבה בתים שככה כתוב על הדלת.
נכון.
אביבה ודנה ברגר. אז זה אומר הכל, לא? זה כאילו, היינו שתינו בעולם.
ספרי לי עליה קצת. אני יודע שהיא, עוד רגע גם נדבר על הפרויקט החדש והסופר מרגש שאת עושה.
כן, כן.
אבל אמא בעצם היא גם ציירת ופסלת, והיא נכון, אמנית.
נכון, אז היא ציירת ופסלת. כשאני ילדה, בזמן שבו אני ילדה, היא רק ציירת, היא עוד עדיין לא פסלת, והיא עושה את זה בלילות, כי בימים היא צריכה לפרנס את דנה הקטנה, ואמא שלי הייתה מורה, הייתה אשת חינוך, היא עבדה בבית ספר, בבית חינוך בירושלים, גידלה דורות רבים, הייתה מורה ומרכזת שכבה, ואחר כך היא ניהלה את חטיבת הביניים במבשרת ציון, 11 שנה, הייתה וואו. מנהלת מאוד אהובה. אמא שלי הכי אהבה את כל המופרעים, את כל המשוגעים, את כל אלה שקשה להם, והייתה מזמינה אותם אליה למשרד של המנהלת, מדליקה להם סיגריה, ואומרת להם, תשב, מבקשת מהמזכירה שתכין להם קפה, ואומרת להם, אתה תשב פה ותעשן, לא בחוץ, לא בחצר.
איזה מלכה.
זאת אמא שלי. ועד היום אנשים עוצרים אותי באזור, במבשרת שם באזור וזה, ואומרים לי, תדעי לך, עוצרים אותי, אבל אנשים מרוגשים, ואומרים לי, תדעי לך, שבזכות אמא שלך אני מי שאני היום. או תדעי לך שאמא שלך הצילה אותי, כי היחידה שראתה אותי. או תדעי לך שאמא שלך שינתה לי את החיים כאלה.
כמה זה מרגש לקבל את ה...
מה זה? זה משוגע. זה משוגע, ואני חושבת ש...
זה דרישת שלא מחיים אחרים.
ממש. היא באמת הייתה מאוד משמעותית.
אבל בגלל... זה מאוד מתחבר גם לפסלת, את יודעת למה? כשאתה חושב על זה, הרי כל בן אדם בסוף הוא... אם אני מדבר כמו, את יודעת, אבן, כאילו לייצר משהו חדש ממישהו, מחומר.
ומחומר קשוח.
ומחומר קשוח. אז אלו בדיוק התלמידים הקשים, שאת אומרת שהיא באה ומסטטת אותה מחדש.
ממש, ממש. אז אבן, זה באמת, את הפיסול גילתה כשהיא יצאה לפנסיה, יצאה לפנסיה מוקדמת, ואז היא התמסרה לאומנות שלה, גם לציור וגם לפיסול, וגילתה את הפיסול. אם יש לי חצבה באבנים, בסלעים, והוציאה מתוך החומר הכי הכי קשה בעולם, רוך, מיניות, לב, רגש, תנועה, מתוך החומר הכי סטטי והכי קשה בעולם. והיא פסלה פסלי ענק, גם פסלי בית וגינה קטנים, מאבן ומשייש, וגם פסלי ענק, יש סימפוזיונים גדולים בארץ ובעולם, שמביאים פסלים, סימפוזיונים לפיסול עם פסלים בינלאומיים מכל העולם, ואמא שלי השתתפה באיזה 14 כאלה, ויש פסלי ענק שלה מפוזרים במרחבים הציבוריים. יש פסל ענק שלה בכניסה להיכל התרבות במודיעין, ויש פסלים שלה במעלות תרשיחא, באגמון פורט, באפולה, בדימונה.
זה נשמעתי כל כך עבודה... מאומצת וממושכת.
והייתה אישה קטנה, בלונדינית קטנה רזה כזאת, הייתה מטפסת על סלעים וחוצבת עם דיסקים, ועם מסכה על הפרצוף, ושוגעת על כל הראש, באמת. זו הייתה התשוקה שלה, ממש, ממש, ממש.
כשאת מדברת עליה, איפה את מבינה את נקודות ההשקה לדנה, הילדה והנערה המתבגרת?
אני חושבת שאימא שלי, קודם כל, באמת נתנה לי את כל מה שהיה לה. אתה יודע, אומרים שילד צריך כמו פרח, מים, אדמה טובה, מים, אוויר, שמש, מישהו שיתפלא ממנו ויאהב אותו וישקיע בו, היה לי את כל זה. היה לי את כל זה, וזה המון. אני יודעת היום כתלמידה, שנה שלישית, פסיכותרפיה, עם התמחות, אני עושה את הסטאז' שלי בהופכות את היוצרות, שזו עמותה שעוזרת לנשים על רצף הזנות. אני יודעת היום כמה הדבר הזה שהיה לי, הוא לא מובן מאליו, וכמה כשאין לך את האדמה הטובה ואת המים ואת השמש ואת המישהו שיתפלא ממך ויואב אותך וייתן לך את נשמתו, אז אין לך, אין לך כל כך הרבה דברים שקשורים בהתקשרות, ביחסים, בערך עצמי, אז אני באמת, אני חייבת לה את כל מי שאני, חייבת במובן הטוב, לא במובנים של אשמה וסיבוך. היא באמת נתנה לי את כל הנשמה שלה, והייתה לי זכות ללוות אותה, ואתה יודע, גם על זה לא מדברים הרבה, לא מדברים מספיק על הזכות סלש חובה הזו שלנו, ללוות את ההורים שלנו בדרכם האחרונה, וגם להיות גם מודל ודוגמה אישית לילדים שלנו, ללמד את הילדים שלנו איך נפרדים, כל מיני דברים שבעולם המערבי אנחנו פחות מתעסקים איתם. אנחנו ככה חיים בחברה שהיא מאוד פובית כלפי המוות, וכלפי אובדנים ופרדות. אולי עכשיו דווקא אחת המתנות שהמלחמה הזאת והתקופה הקשה הזאת נותנת לנו, זה דווקא כן היכולת לדבר על אובדנים ולהיות יותר עם הכאב.
אני חושב שהמוות, נגלוש לאקזיסטנציאליזם.
כן.
אני חושב שהמוות הוא כל כך מעניק יש לחיים, כלומר, בתוך החושך הזה. סיפרתי לך שקיימתי פה סדרת פרקים לנופלים ונופלות במלחמת חרבות ברזל. יש כל כך הרבה, 848 לוחמים רק מהרגע של השבעה באוקטובר.
טוב.
אז בחרתי שישה סיפורים, וראיתי הורים ואחים ואחיות ואישה אלמנה שבתוך האין שלהם הם כל כך מוצאים יש והם מלאי יש, וכמה הם מדברים על הגם וגם, ואתה אומר, וואו, זה מדויק, וזה גם, אני חושב שאפילו, את יודעת, יש הטקסט הזה של האי נער, של, זה השיר שפותח את האלבום, נכון?
נכון.
אני רוצה, אם את מרשה לי, את נותנת לי את הזכות, תני לה כאב מקום אצלך, תני לה כאב מקום, תני לה קוצים, לסריטות, לטעויות, תני לה בכי, תני לה כאב מקום. בואי שמש, בואי לאפשר את השלגים, בואי אמא, בואי לרקח את הסלעים, בואי נשמה יפה. אני רואה אותך ככה עוצמת עיניים, וזה מרגש.
כן, כן. אני חושבת שאנחנו נוגעים שנינו, גם אתה וגם אני, במקום הזה שבו הכאב והיופי מתחברים.
ממש.
זה איזה קדושה כזאת של חיבור ללב במקומות כל כך עמוקים, גם פנימה אל עצמנו וגם ביחד, הביחד הזה שהוא כל כך משמעותי בעיתות של שבר, הקהילה, המשפחה, החברים, הביחד הזה שלנו שהוא מחזיק את הכאב בצורה.
מעניק הרבה משמעות. אני איבדתי את אבא, שזה פעם ראשונה שאני מספר את זה כאן בפודקאסט, התחלתי את השנה השנייה בלימודים, לאורך השנה הראשונה הוא מאוד חלה, גם אחיו הצעיר הלך לעולמו בגיל מאוד מאוד צעיר, 54, ולאבא היה מאוד קשה, הוא האח הגדול, הוא גידל אותו, תחשבי משפחה עיראקית במעברה, הוא הבכור והוא הבן הזקונים, וראיתי את אבא הולך וקמל, וזאת הייתה השנה שכבר, שנה ראשונה בלימודים, והבנתי את הערך של הטיפול, ומה זה עושה, וידעתי שכמובן הוא לא ילך לטיפול, כי זה לא היה משהו שבמציאות שהוא יכיר, אבל ניסיתי נורא דנה בערבי שישי, כשהיינו אחד על אחד, מדברים, וניסיתי נורא לתת לו מקום רגע להוציא, והוא הלך לעולמו בתחילת שנה ב', קיבלתי מטופלת ראשונה בסטאז', וארבעה ימים לאחר מכן הוא נפטר, בבית החולים בגיל גם צעיר, 72, 70, בואכה 73, ואני זוכר ש, נורא חששתי שאני לא אצליח לחזור ללמוד את המסלול. ואני זוכר שבסוף באו לבקר אותי ראש החוג, גדעון מנדה, שהוא איש יקר, ויאלי שר שלום, שני אנשים שמובילים את התוכנית, ואחד מהם אמר לי בסוף רק, הם לא דיברו איתי על כלום, רק היו ושהו, ואחד אמר לי, המטופלת ממתינה לך. ואז חייכתי באי נעימות, אז אמר לי, הכל בסדר, בזמנך, ואתם תעברו מסע יפה מאוד מאוד ביחד. והמטופלת הזאת יקרה לליבי עד היום,
וואו.
אחרי כמה שנים, אחרי 6 שנים שסיימתי את הלימודים, היא עדיין מבקרת בקליניקה.
וואו.
אז אני חושב שכן, המוות מעניק. יש שם איזה חסד, ויש שם איזה גילוי עצמי, ואיזה משמעות.
כן, החיבור שלנו למקום שבו מותר לנו להיות כואבים, אבלים, הוא חיבור עמוק, הוא חיבור שמכניס גם המון חיות, והמון חיבור אנושי עמוק יותר, וגם הופך אותנו לאנשים שיכולים יותר להבין מישהו אחר, כשהוא עובר דבר כזה. אז כן, והגעגוע הוא קיים. אני ממש מרגישה שאביבה היא... אני אפילו לא תופסת את זה שהיא לא פה, עדיין, כן? זאת אומרת, זה עכשיו, זה תכף 2 שנים.
כן.
זה בלתי נתפס בעיניי, אבל היחסים ממשיכים. זאת אומרת, אין לי אותה פיזית, אבל יש לי אותה בכל כך הרבה מובנים אחרים.
דיאלוג פנימי שמתבצע.
כן, אני אפילו לא יודעת אם הוא ורבלי. היא פשוט פה, היא פשוט חיה בתוכי. אני נושאת אותה איתי.
כמו מצפן, אני מרגיש שאבא לפעמים זה כמו מצפן, שכאילו שולח אותי בלי יותר מדי לדבר, לך לפה, לך לפה.
כן, אפילו בלי מילים.
ממש.
כן.
אמרת מקודם, הזכרת מילה חפשנית.
כן.
זה הדהים אנשים שהלכת לעולמות של טיפול, וככה זרקת בחצי, כאילו היא נהייתה רוחניקית, היא נהייתה...
כן, כן. אנשים שקרובים אליי לא יודעים אותם בכלל, זה היה מאוד ברור שזה יקרה יום אחד, כי איפשהו בדלתות המסובבות של החיים, אני הייתי אמורה להיות פסיכולוגית קלינית, זאת אומרת, זה שהלכתי שם למוזיקה, זה טוב ויפה, אבל זה היה ברור שהדבר הזה בוער בי, והוא יגיע הרגע שלו, ובעצם בזכות הקורונה,
כן.
התפנה הזמן, כי אתה... חייב זמן בשביל להיות תלמיד.
וכשאת אומרת את זה, אני חושב אפילו על טקסטים של תוך כדי תנועה, או עד הקצה.
כן.
תמיד היה שם חיפוש, נכון. וחלקי חיים, ואיזה חקר פנימי כזה, שמתקיים בתוך עצמך. פשוט אני רוצה להגיד, אולי באריזה מסוימת אחרת, חשמלית יותר.
כן, נכון, נכון, זה ממש ככה. תמיד חיפשתי, אני זוכרת עצמי, קוראת ספר של ישעיהו ליבוביץ', גוף נפש, שהייתי בת 19. אני זוכרת עצמי, לא הולכת ללמוד אצל ימימה, זיכרונה לברכה, כשהיא עוד הייתה בחיים, הייתה לי את הזכות ללמוד ממש ממנה, שזה וואו, אמנם הייתי פישרית, אבל הדברים נכנסו מתחת לאור, והם, תודה לאל, נמצאים שם מאז.
תראי איזה מדהים זה, אבל זה כל כך לא מפתיע אותי, אבל כאילו כשאנשים רואים משהו אחד חיצון, עכשיו על דנה ברגר בת ה-18-19, רוקרית, בועטת, חבורת הרוק המופלאה של שנות ה-90, רואים משהו אחד.
כן.
אף אחד לא באמת יודע מה קורה בנפש, וגם הדברים יכולים לדור ביחד.
לגמרי.
זה עם זה.
לגמרי. מה שכן אנחנו לומדים, לימד אותנו יונג החכם, שאת הגם וגמיות הזאת, אנחנו נורא מתייסרים ממנה כל השנים כשאנחנו צעירים.
כן.
ודווקא בעת בגרותנו, אפשר ככה להתחיל... לחגוג את זה, לחגוג את הקיצוניויות ואת הניגודים, במקום להתייסר מהם.
לגמרי.
בכלל לא מספיק מדברים בשבחו של הגיל הבוגר, כן? אנחנו חיים במערב בעידן שבו מקדשים את הצעיר והחזק, כן? נכון, אסור לבכות, להיות חלש, זה להיות זה,
כן.
זה ולהזדקן בכלל אסור, כן? מוכרים לנו, במיוחד לנו הנשים, קרמים נגד הזמן מגיל 12. במובן העמוק זה אומר שאנחנו נלחמות במשהו שהמלחמה בו היא זה כל כך עבוד, כאילו אנחנו כן נזדקן, אנחנו כן נמות, בואו נדבר על זה, בואו נגלה במקביל לאובדנים של הגיל, כן? כי לגיל יש אובדנים.
כן.
אנחנו נפרדים מחלקים מעצמנו, אנחנו נפרדים מההורים שלנו, אנחנו נפרדים מהילדים שלנו שיהיו בריאים, שעוזבים את הקן, הורמונים שמשתנים, הגוף שמשתנה, המון דברים, המון, המון פרדות.
המון.
המון אבל על כל מיני דברים שכבר לא יחזרו. ועם זאת, אף אחד לא מדבר בשבחם של הגילויים החדשים, ובשבחו של הגיל הזה שמביא איזה...
מקום של נחת.
אורך רוח, איך אני אוהבת את המילים האלה, אורך רוח. זה יותר נחת, פחות התעסקות עם מה חושבים עליי. וזמן פנוי להגשים עוד חלקים, להגשים עוד חלומות, כאילו... הרי זה כל כך... איך אנחנו מסתכלים על הדברים, החיים האלה? אז אם נשכיל לדבר קצת יותר, להכיר במתנות שהגיל הזה נותן לנו, ולא לקחת את זה רק לכיוון של עכשיו... זהו, דיכאון, הכל נגמר. הפוך, פשוט הפוך.
לקדש
עכשיו,
את זה.
עכשיו אפשר, כן, להתחיל לעשות דברים שקודם לא היה זמן אליהם, לראות מה העניינים עם הזוגיות, להעמיק, להבין ש...
להתבונן במראה, ורגע לעשות איזה ספירת, לא ספירת מלאי של סופית, אבל איזה רגע נכון לרגע זה, מה קיים בי, מה הייתי
מה
רוצה עוד.
מה כבר עשיתי עד היום, מה עוד אני רוצה להגשים, וגם המקום הזה של לקבל את ה... את הזמן שחולף על, על הפנים, שחולף על הגוף. אני לא אומרת שזה כיף, כן? זה מגניב להיות כוסית בת 20. אבל, אבל כאילו זה לא, אבל זה היה סבבה אז, היה לזה יתרונות והיה לזה חסרונות. ועכשיו יש יתרונות וחסרונות למשהו אחר, ואני באמת מאמינה שאם אנחנו מקבלים את השינויים שעוברים עלינו ומחבקים אותם, אפרופו תרבויות אחרות, שבתרבויות אחרות, כשאתה becoming a wise elder, כן, אתה, זה הדבר. זאת אומרת, שם אתה מקבל את הכבוד, ואת הסטלבט, ואת האהבה של הקהילה, הפוך מאצלנו. אז אם קצת נסתכל על הדברים אחרת, ולא נחשוב שעכשיו אנחנו צריכים להילחם במלחמות עבודות, כמו לעצור את הזמן, למשל.
התפנה לנו מקום, אגב, לעשות הרבה
דברים. לעשות דברים אחרים, להגשים עוד יהודים של הנשמה שלנו, להרבות עוד טוב בעולם, וגם להיות יפים מבפנים, זה כל כך הרבה יותר יפה.
לגמרי. דיברת על קבלה, ונזכרתי, שמעתי אותך בפודקאסט המהמם של אסף ליברמן.
כן, איזה כיף, איזה מותק הוא היה.
משהו. והוא שאל אותך אלבום חדש, ומה הציפייה והכל, וענית בצורה שכל כך נתנה לי איזה חיוך גדול על הפנים, ואמרתי, איזה כיף שהיא ככה אומרת את הדברים, הוא שאל אותך אם יש ציפייה שהשירים יכריחו את הרדיו, אני ממש זוכר את זה. ואז אמרת לו, אני מ-2005, כבר 20 שנה, שהשירים שלי לא חורכים את הרדיו. ואמרתי, איזה כיף, ההבנה והקבלה, וכאילו להבין עוד פעם, ויש ציפייה ויש רצון, ובאמת יש פה אלבום שהוא מהמם, שעוד נעד גם תהיה לי הזכות, ביקשתי שיר אחד ספציפי, שבעיניי הוא להיט רדיו ענק, אבל תמיד היית ככה מחוברת? תמיד היה איזה משהו כזה של יושרה, של משהו ש...
זאת שאלה טובה. אני חושבת שלא. אני חושבת שזה משהו שנרכש עם השנים, ועם הניסיון, ועם המכה שלי כאדם בעולם הזה. פעם הייתה יותר התעסקות בתפל ופחות בעיקר. פעם פחות ידעתי להבחין בין מה באמת חשוב למה פחות חשוב. פעם היה יותר אגו. גם היום יש, הדרך היא תמיד ארוכה לעבודה ולהתבוננות עצמית, אבל אני חושבת ש... קודם כל, אני אעשה לך... זה 2005 בעצם, נכון.
אני זוכר את האלבומים, אני אגיד לך יותר מזה אפילו, 2000...
למרות שהיה, הנה באתי הביתה, וזה, כאילו יש... אבל כן, יש...
ב-2000, אני זוכר, יש לי אימג' מסוים, היה בזמנו, ניסו מאוד לעשות כמו טקס פרסי אופיר, וטקס פרסי האקדמיה, היה פרס תמוז.
נכון.
סינרמה.
נכון.
אני עורך צעיר ושדרן רדיו,
נכון.
ששרון מלין, אהובתך ואהובתי, שיש את יחסי ציבור שנים, ותיקה, והיא בחור, מהממת ואהובת ליבי.
אהובה.
אז היא זוכרת אותי מאז, מהימים ההם, ואני זוכר שעד הקצה, כתף.
את כל הפרסים האפשריים.
את כל הפרסים האפשריים. ואת עלית לבמה פעם אחרי פעם, אמרתי, איזה כיף.
נכון, זה היה נורא נורא כיף. זה היה כיף, זה באמת היה כיף גדול. אני בזכות האלבום הזה בסך הכל, נכון שקריירה זה סך הדברים שאדם עשה, ולא רק אלבום אחד, אבל בזכות עד הקצה פרצתי, והגעתי באמת ל... אתה יודע, זה אלבום, אלבום פלטינה כפולה, אז עוד מכרו עוד אלבומים, אז הגעתי להרבה לבבות, ואני מופיעה ומתקיימת ממוזיקה, תודה לאל, עד היום.
תודה לאל, עבורנו הרווחנו, את יודעת.
הרווחנו כולנו.
אנחנו הרווחנו.
גם אני הרווחתי. הרבה באמת בזכות האלבום הזה. אז, ויחד עם זאת, באמת ההבנה הזאת של לחרוך את הרדיו, זה משהו שהוא, יש לך את התקופה הזאת, ואחר כך זה עובר ומשתנה ומגיע, עובר גם לאנשים, מגיע לאנשים אחרים, לגילאים אחרים. זו תופעה שקורית בכל העולם, אגב, לא רק בארץ.
כן.
זאת אומרת, גם לצורך העניין, בוב דילן, משמיעים את השירים, סליחה, לא שאני משווה את עצמי לבוב דילן.
תהיה, לגמרי יכולה.
אבל זו תופעה הגיונית, וכאילו באיזשהו שלב, ככה, כששחררתי את זה, אמרתי, אוקיי, יש לי את הקהל שלי, יש לי את הקהילה שלי, יש לי המון על מה להודות, והאנשים האלה, כשאני מוציאה משהו חדש, הוא מגיע אליהם, הם שומעים אותו, אני מקבלת את ההדהודים ואת העדים, והכל בסדר. אגב, אנחנו חיים היום בעולם שהרבה פחות צריך את הרדיו.
לגמרי.
יש לנו את הרשתות החברתיות, זה שינה את כל התמונה.
איפה הימים שפעם היו נשלחים דמויים ל-NMC ול-ARC ואליקרון, והיום...
פעם אם לא היו משמיעים אותך ברדיו, אתה לא היית קיים. היום זה מאוד מאוד לא ככה.
נכון.
שלא, גם טיק טוק ודברים כאלה שאני לא נמצאת בהם, אבל אני יודעת שיש אומנים שחיים שם, ובמקרה של אומנים כמוני, באמת הרשתות החברתיות, והבק קטלוג שלנו, שתודה לאל מושמע הרבה, אין לי טענות בכלל על הדבר הזה, זה כיף גדול. ובזכות הפייסבוק והאינסטגרם, אנחנו מקיימים קשר עם הקהילה שלנו, והכל קורה, הכל בסדר.
תודה לאל. כמה, אני חוזר ממש לרגע, כאילו דיברנו על גיל 5 ועל הגירושים, כמה זה נגיד... משפיע תודעתית על מערכות יחסים שיהיו לך בהמשך, מה שאת עוברת בתור ילדה למה שאת רוצה אחרי זה.
עד שאני מגיעה לאהוב ליבי, אתה מתכוון? בדרך הארוכה הזאת?
בדרך הארוכה, דרך האהבה.
וואו, זה מאוד משפיע. בטח שזה משפיע. גיל 5, כל מי שלומד קצת פסיכולוגיה יודע שזה השלב האדיפלי, ולהיפרד בשלב הזה מאבא או מאימא זה בהחלט דבר.
חתיכת דבר.
חתיכת דבר. אז כן, הייתי צריכה ללמוד הרבה ולעבור הרבה בכל העולם הזה של יחסים. קודם כל בשביל להבין אולי מה לא טוב לי, היה לי גם איזה דיפולט כזה תמיד להתאהב באנשים הכי פצועים והכי שרוטים, כי אני אציל אותם, אני אלמד אותם שיש אהבה בעולם.
הנה, המטפלת כבר אז הייתה
כן,
שם.
כן, כן, תמיד, תמיד הייתה.
וכשחושבים על זה שהמטפלת נמצאת שם באזורים של רוק'נ'רול ובמות וכאלה,
אז יש הרבה שרוטים והרבה פצועים
בלי להכליל,
שצריך להציל אותם. לא הצלחתי להציל אף אחד, אבל באיזשהו שלב באמת... אני זוכרת את הרגע שבו הייתי כבר כמעט בת 30, גרושה פעמיים בלי ילדים, למזלי הגדול, היה לי את השכל הזה לפחות לא לעשות ילדים, בחזרות הגנרליות שלי לאהבת חיי, ואז הוא מגיע, האיש שלי, הוא מגיע סוף סוף, באמת בימים של עד הקצה, אפרופו עד הקצה, אנחנו חוגגים עכשיו 25 שנה, יש לנו ברבי ב-17 ביוני, וזה נורא כיף ומרגש, ובאותם ימים בדיוק, אהוב ליבי מגיע אל חיי, אנחנו חוגגים עכשיו 25 שנות זוגיות, שזה מטורף.
זה חתונת כסף, נכון?
זה מטורף, זה פשוט מטורף. הוא האבא של שני הילדים שלי, שזה עוד יותר מטורף, ולא מובן מאליו, בשבילי זה באמת תיקון חיים כזה, כילדה להורים גרושים,
זוכרת שהרגשת את זה? שפגשת אותו?
אני אגיד לך משהו אמיתי, כשפגשתי אותו והרגשתי את זה, את הדבר הזה של כמו לראות בעיניים שלו את העיניים של הילדים שלי, כן? אמרתי עצמי, די, את כבר עוד פעם, עוד עכשיו, את באמת מאמינה לעצמך?
כאילו עשית לעצמך זאב.
לגמרי, אמרתי עצמי, די, נו, בחיית, שחררי. אולי בכלל את צריכה להיות מין יונה וולך כזאת, תהי לבד, שחררי את החלום הדבילי הזה של תכתבי שירים מעולים, תהי זאבה בודדה, עזבי אותך. ואז נכתב השיר בא והולך. באמת על האיש הזה שהיה גם הוא ילד להורים גרושים, וגם הוא היה עם הפצעים והשריטות שלו. ועשינו לעצמנו איזה בית ספר כזה, עד שהתאפסנו אחד על השנייה. למה זה באותם ימים? זאת אומרת, אנחנו חוגגים עכשיו 25 שנה, גם ליד הקצה וגם לזוגיות שלנו. עדי, בעלי שיחיה, הוא היה אז מעצב תאורה הכי טוב בארץ, היום הוא גם עושה וידאו ארט, ועוד המון המון דברים מטורפים.
יש מוכשר.
והביאו לי אותו, יעל מרגלית, המנהלת של המון ווליום, המשרד הופעות שלי, הביאו לי תאורן, בפעם הראשונה, כאילו, היה כסף סוף סוף לשלם לתאורן, וככה הכרתי את האיש הזה.
אשכרה.
ובאמת, אני אגיד שעבורי הזוגיות והמשפחה זה באמת מגרש המשחקים אולי הכי מלמד, מאתגר, מלמד, מאפשר עבודה עמוקה על עצמי, להילחם בשדים הכי גדולים שהיו, ולהישאר בכל זאת, וללמוד איך נשארים. אני תמיד אומרת, גם בהופעות וגם בסדנאות, שעבורי זה התיקון שלי, ומצד שני, יש לי מלא חברות טובות שהתגרשו בעשור האחרון, ועבורן התיקון שלהן היה לדעת מתי אני קמה והולכת, ולא בכל מחיר נשארים, ולא מוותרים על האושר שלי.
איזה חשוב מה שאת אומרת.
אז זה נורא חשוב, כי אין איזה משהו אחד שהוא הדבר וואו, הנכון.
איזה אינדיבידואליות שצריך למרקר אותה, וכמה...
ממש חשוב.
ממש, ממש
כל
חשוב.
כל אחד יש לו את הדרך שלו, ואין איזה אמת אחת שהיא הנכונה. זה לדעת לקום וללכת, זה כזה אומץ.
שמכאן מתחילות מלחמות עולם, ברגע שכולם בטוחים שכולנו צריכים להחזיק את אותה אמת.
רק ככה, רק כן. ככה. ורק כמוני זה הצודק.
כן.
ואז אנחנו מתחילים להרוג אחד את השני.
כמה את חושבת היום, נגיד, שאת מסתכלת רטרואקטיבית על, על כל השנתיים? כי הטקסטים נכתבו בקורונה, לפני הפרידה מאימא, תוך כדי שאת איתה באונקולוגית,
כן.
ואת נכנסת להקליט, ועוד יש באמצע הודו.
נכון, יש חודש
יש הודו.
הנה הטיול שלי של אחרי צבא.
לא היה טיול אז?
לא היה, לא היה.
להקת הנחל אז, בזמנו.
להקת הנחל, השתחררתי, ישר התחלנו צילומים לעניין של זמן, ושבוע אחרי שהשתחררתי הייתה הופעת בחורה ברוקסן, של בלגן, גברים מקצוענים.
וואו.
שלח לי שקט, כל החבילה.
ורצית בזמנו טיול, הרגש?
לא, מה פתאום, כלום. רציתי רק, את, ה, רק את, ה, את מה שקרה, את ההופעות ואת ה... זה כאילו זה היה מטורף, זה היה התגשמות של חלום מהר וחזק ובפול ווליום, ואז אתה יודע, אז רק ערוץ אחד היה רבקה מיכאלי, וזהו, את מפורסמת.
איך עניין של זמן עוד לא עשו, כשחושבים על זה, אחרי הקאמבק שלא כולל שירות, יש משהו מתבקש גם ב...
כן, עשו כל מיני קאמבקים לעניין של זמן,
כן.
חלקם היו נחמדים, חלקם פחות...
וכמה באמת בהודו עכשיו זה מרגיש טיול רגע?
אני בעצם נוסעת להודו ברגע שמסתיימים השלושים. זאת אומרת, יש את השבעה, ואז יש את השלושים, ואז יש לי הופעות ביומן, ואני כאילו פתאום קולטת שאני אמורה לחזור לשגרה, אחרי שעברתי את החצי שנה הכי לא שגרתית בחיים שלי, ואיבדתי את אמא שלי. אז כאילו, מה לעזאזל קורה פה עכשיו? איך אני אמורה לקום מהשלושים ולהמשיך? כאילו לא קרה כלום. אני גמורה, אני גמורה, אני עייפה, עצובה. פגשתי סבל, פגשתי כאב, חייתי שם במחלקה, ליוויתי את אמא שלי, נפרדתי, אני לא יכולה, לא יכולה.
אני צריך להגיד גם בית החולים, כמה שזה מקום שהוא באמת תומך ומרפא, הוא מקום גם... קשוח מאוד להיות שם, כי
מאוד,
אתה...
כמו שאתה כבר קצת מכיר אותי, הייתי שם עם הגיטרה, ושארתי שם בכל החדרים, ופגשתי מצבים קשים, והייתה לי זכות אדירה ללוות שם, ולהיות שם באמת עם כל הלב, עם כל הנשמה.
ואת גם מרגישה לי, עכשיו שנפגשנו באחד על אחד, אחת שכשהיא שואלת מה שלומך ואיך אתה, היא נמצאת שם, אנרגטית, היא נותנת משהו, והיא...
אני חושבת שאין לנו שום דבר חוץ מאת הרגע הזה, נכון?
כן.
זה קצת קלישאה, אבל זאת כל
כן.
כך האמת. אז אם לא ננחח ברגע הזה במלואו, אז מה בעצם יש לנו?
כלום, נכון, רק... אבל יש אנשים שאת יודעת שהם פוגשים כאב וסבל,
נכון.
וזה בסדר, זה האותנטי שלהם.
נכון, גם ככה מחנכים
כן.
אותנו, כאב וסבל, לא, 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 לא,
כן.
לא. כואב לי הראש, כדור.
אז שם בבית החולים את בטח...
אני מתמסרת,
מדברת,
אני מתמסרת. אני מקבלת גם הרבה עזרה והרבה תמיכה. גם מחברות וגם מבעלי שהתנהג לגמרי כמו אח, מכיוון שאני בת יחידה לאביבה, אז הוא לגמרי היה בן של אביבה. הרבה תמיכה. אי אפשר להיות בנוכחות מלאה ובמיטבנו בלי לקבל תמיכה ובלי להיעזר. הרבה תמיכה גם משותפים למסע, שזה עמותה מהממת שעוזרת לאנשים שמגיעים למצבים קשים סביב מחלות, סביב אבל ואובדן. תהלי הלמן מור ו... אנשים מדהימים, בועז עמיחי, באמת עמותה שכדאי להגיד עוד פעם את השם שלה, שותפים למסע.
שותפים למסע.
אפשר לגגל ולהיכנס לקבוצות וואטסאפ, זה לא יאומן העבודה שאנשים האלה עושים, מאוד מאוד עזרו לי. וגם חברות ומשפחה, פשוט להתמך בשביל להיות באמת בנוכחות מיטיבה עבור הבן אדם שאתה מלווה אותו, אתה חייב לקבל תמיכה בעצמך. ואז נגמר הדבר הזה, ואני אומרת לעצמי, אני לא יכולה לחזור לשגרה, והאיש שלי, אהוב ליבי, אומר לי, הנה הטיול אחרי צבא שלך, סעי. אנחנו מבטלים את כל ההופעות של החודש הקרוב, אני לוקחת חברה טובה, ואנחנו טסות להודו, לחודש.
איזה כיף שהוא גם סעי, והוא גם מאפשר לך, הייתי בטוח שהוא ביחד איתך במסע, לא,
לא
הוא
ילדים. יש ילדים, מישהו צריך להישאר
מישהו
בבית.
מישהו צריך לשמור
כן,
על
כן, ילדים, איש, מה, הם כבר חמורים גדולים, אבל מישהו צריך להחזיק את הבית, הכלב, כן. החתולה, הילד שהוא בכל זאת עוד, אז הוא היה בן 14, זה בכל זאת עדיין ילד. הגדולה כבר הייתה גדולה גם אז. ואני נוסעת לי לעוד, הוא בין הפרידה מאימא, לבין השיבה באוקטובר, אני כל הזמן אומרת, זה עוד היה ימי התום, אני בהודו, אני עושה יוגה כל היום, וריטריטים, ובודיזם, ותקשורת מקרבת, ואנשים טובים, ומפגשים, והגיטרה, ואיכשהו בדרמסלה מתהווה להופעה, אני
איכשהו.
Out of nowhere, איזה בעלים של הבית קפה של הישראלית, שומעת שאני פה, וזה, וזה כמו קיבוץ קטן, כל הדרמסלה הזאת.
מישהו צילם משהו מזה?
ברור, יש את זה. יש את זה, יש את זה. ואני מקבלת כזה וואטסאפ, שמעתי שאת פה, זה כמו קיבוץ דרמסלה, ועוד זה מטורף. אולי תבואי להופיע בקפה שלי. אז יש גם הופעה, וכיף גדול. וטבע מרפא, ואוכל בריא, ובאמת כאילו היה תענוג. ואז אני חוזרת, אני מספיקה להופיע בקפלן, באחת ההפגנות היותר גדולות, שבוע לפני השבעה באוקטובר, אני חוזרת בשישה בספטמבר, מוצא שבת שבוע לפני השבעה באוקטובר, אני על הבמה בקפלן, ואז שבוע אחר כך, כל העולם שלנו מתהפך, האבל האישי שלי, על אמא שלי, הוא מתמזג, או אפילו קצת בורח, לטובת האבל הקולקטיבי שלנו, אני לוקחת את הגיטרה, אחים לנשק באים לקחת אותי באוטו שלהם, ואני מופיעה מהשבוע הראשון של המלחמה, מתנדבת כמובן,
ברור
איפה לי. שרק אפשר, במלונות של ים המלח, ובאלת, ולנובה, ולסורדים.
בלב פתוח.
חבל על הזמן. אני אגיד שוב שזה היה המסע הזה שלי, עם הגיטרה בשבועות הראשונים של המלחמה, זה היה מסע ריפוי של עצמי. זאת אומרת, לא, זה לא היה ריפוי עדיין, זה היה הצלה, הישרדות. זאת אומרת, זו הייתה הדרך שלי לשרוד. כן, אנחנו, כן. בדרך כלל, כשאנחנו עושים מעשים אלטרואיסטים, לא, אנחנו מצילים גם חודש, את עצמנו.
זה שלושה חודשים בלבד, אחרי כמה אבל הוא תהליך שלוקח זמן, כמה השבעה היא מדויקת, וזה אחד הדברים, האלמנטים הגדולים במסורת היהודית, שהוא כל כך חשוב,
מאוד,
אבל
מאוד.
שנה שלמה.
זה שנה שלמה, ובאמת היה בה המון אבל ואובדן ושכול לאומי, שהיה לי מאוד נוח במרכאות להישאב אליו,
כן.
ואני אשתף שרק אחר כך, כמה חודשים אחרי, חזרתי לאבל הפרטי שלי, ובאמת קצת התפרקתי. היו לי איזה חודשיים, שלושה, שהרגשתי שאני לא בטוב, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא מרגישה טוב. אני לא בכוחות שלי, אני קצת בחרדה, אני גם ספגתי הרבה כאב מכל הדבר הזה, ופתאום התפניתי שוב להתעסק עם זה שאיבדתי את אמא שלי. מי אני בחיים האלה בכלל, אם אמא שלי לא פה? ואז שוב, תמיכה, טיפול, יש לי פסיכותרפיסטית מעולה. אנחנו חייבים לטפל בעצמנו, וחייבים לדעת לקבל עזרה בתקופות קשות.
לגמרי. ובעזרת השם, ממש, אמרתי לך, זה יוני בעוד ממש חודש.
כן.
גם ספר. וגם תערוכה.
נכון.
שהשם, הצמד, מילים בחגבי הסלע.
כן.
שסיפרת לי שזה גם שם הרחוב שאימא התגוררה במודיעין.
נכון.
וגם הפסוק הכל כך יפה הזה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הריני את מראייך, השמיני את קולך.
איזה משפט זה, אה? וואו. איזה פסוק, איזה שירה.
וואו.
כל כך יפה. אז כן, תערוכה וספר לאימא אביבה. בעצם ספר שמאגד את כל היצירות שלה, כמעט את כולן, חוץ מכמה דברים שנשארו על רצפת העריכה, ציורים, פסלים, פסלי החוצות שאי אפשר להביא אותם לתערוכה, כן. כי הם ענקיים, מאגד, ממש ספר כזה, ספר אומן, כן? זה לא, חשוב לי להדגיש, זה לא לופה כזה שעושים לסבתא, זה ספר אומן כמו שיש לקלימט ולפיקאסו כן. ולדלי, אז גם לברגר יש, ספר ספר, הוא ממש ירד לדפוס ממש לפני כמה שבועות.
איזה מרגש להגיד את זה, שאת אומרת גם לברגר יש.
מאוד כאילו... מרגש, כל כך היא נורא רצתה בימי חייה, ופשוט לא, 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 לא הספיקה לעשות את הדבר הזה, אז אני עושה את זה עבורה ועבורנו, ובעיקר עבור אנשים שיוכלו ליהנות מהיצירות שלה בתוך ספר אחד, ואנחנו משיקים את הספר הזה בפתיחה חגיגית בגלריה תאו, מרכז אומנויות תאו בהרצליה פיתוח, בחמישי לשישי, 7:30 בערב, הכניסה חופשית, אז אנשים באמת מוזמנים לבוא.
אני שם.
אני יודעת שאתה שם.
אני שם, ובעצם גם יש שם התכתבות עם ה... גם קצת עם היצירה המוזיקלית שלך, נכון, נכון וגם נכון. עבודות של, של עדי,
עדי,
נכון?
כן, כן, יהיה בעצם, בעצם האוצרת של התערוכה, הילי, הילי וורטמן מויאל, היא ככה, היא עצה לי להכניס גם קצת את השירה שלי ואת היחס, את היחסים שלי ושל אמא שלי לתוך התערוכה. בהתחלה נורא התנגדתי, כי אמרתי, מה פתאום, זה של אמא שלי, אני לא רוצה להידחף לשם, זה רק של אמא שלי. אבל אז היא ככה ממש לאט לאט הסבירה לי שזה, שהתערוכה תרוויח מזה. שיהיו עוד שכבות של עוד רבדים, כן. שבאמת לא רק מסתובבים ומסתכלים על ציורים ועל פסלים, אלא גם סאונד וגם וידאו. אז יש לנו גם ויז'ואל, עדי שלי, שהוא אמן וידאו ארט, הולך להנפיש חלק מהעבודות בתוך ה-AI.
זה
משהו
מדהים.
אז הולך להיות סייקדליק כזה ומאוד מיוחד, כמו להנשים את העבודות שלה. ובעבודות סאונד אני מקליטה... שירים שהיא שרה לי כשהייתי קטנה.
אוי, זה מרגש.
ומול חלק מהיצירות יהיה מין QR, ברקוד כזה, כן. שאפשר יהיה לסרוק עם הטלפון שלך, ולשים אוזניות, ולשמוע את השירים האלה, תוך כדי שאתה מסתכל על התערוכה.
איזה כיף שהקשבת להילי.
איזה כיף שהקשבתי
כי לה. כי עוד פעם, הנה, את רואה, זה המוחלטות הזאת, זה כאילו מתוך מקום של כבוד רק לאימא, אבל פתאום את אומרת, ובסוף גם אני חושב שגם היא יצרה את כל היצירות אומנות שלה, כי יש לה בת מהממת שהיא הפרטנרית שלה.
אתה יודע מה היא תמיד הייתה אומרת? אני אגיד את זה בצניעות, כן, של ילדה.
מותר לך גם לא בצניעות.
היא תמיד הייתה אומרת, הבת שלי, זאת היצירה הכי טובה שלי. ככה, כאילו.
אני בטוח.
היצירה הכי מוצלחת שלי זה הבת שלי. ככה הייתה אומרת בגאווה.
היא הייתה באה להופעות גם, נכון?
חווה, אז היא הייתה באה להופעות גם כשאף אחד לא היה בקהל. הייתה יושבת מולה עם 10 אנשים בקהל, ואומרת, בראבו! בראבו! צועקת, צורחת לקהל. כן, חמודה. הופעה האחרונה שלי שהיא הייתה, זה היה באמפי שוני, הופעה עם הרבה מאוד אנשים בקהל, היה לנו מאוד מרגש, חגגנו שם אז 20 שנה ליד הקצה, והיא עוד הייתה בקהל בהופעה הזאת, זו הייתה בעצם הופעה האחרונה שהיא הייתה. כן. אז כן, אז יוני חגיגי בשבילי, גם תערוכה וספר, גם ויניל, אנחנו מוצאים את עד הקצה על ויניל.
אשכרה, אופה.
זה מאוד חגיגי, ויניל תכלת, מאוד חגיגי.
איזה כיף.
ווינטג'י, אז יש לנו כזה אירוע חתימות.
רגע, לך עד היום לא היה ויניל?
היה במקור.
כן, אבל...
להקת בלגן.
בלגן יצא,
עוד היה על וינילים, גם הסינגלים עוד יצאו על וינילים. אבל זה פעם ראשונה שאני משיקה ויניל כאירוע וינטג'.
איזה כיף.
זה יהיה אירוע חתימות כמובן באוזן השלישית, כמיטב המסורת, עד הקצה 25 שנה בברבי.
ששמה בעצם בברבי, ב-17 ביוני, את בעצם מארחת גם את חמי.
ואת ירמי.
ואת ירמי.
את כל המשוגעים והאהובים שלי.
כמה זה קשה, אני לא יודע, אני שואל שאלה שהיא תמיד מעניין אותי, אני בן אדם פרטי, את בן אדם שהוא פומבי, הוא ציבורי. זה נשמע כאילו את חברת כנסת, הלוואי ואחת כמוך הייתה יושבת בבית הנבחרים. אבל כמה זה כאילו קשה לנוע פתאום בציר שלך לאזורים חדשים, לאזורים של רוח, לעשות תנועה כשיש קהל שעדיין בטח רוצה כאילו לקבל את דנה ברגר החשמלית, הבועטת, הרוקיסטית.
אני חושבת שזה לא קשה, כי באמת אנחנו מדברים היום הרבה בפגישה הזאת שלנו, צחי, על הגם וגם, ועל האפשרות לחגוג את הניגוד את הניגוד, את אחדות הניגודים, כן?
אחדות הניגודים.
זה מונח מאוד משמעותי. וזה בדיוק זה. זאת אומרת, יש בי גם את החפשנית הזאת שמשנה צורה כל פעם, ויש בי גם את הרוקיסטית שזה, גם כשזה לא עם גיטרה חשמלית, אני תמיד אומרת, רוק אנד רול זה לא ז'אנר מוזיקלי
בעיניי. זה אסנס.
בדיוק. רוק אנד רול זה מהות. זה אסנס. זה איך אני עומדת על הבמה, או איך אני חיה את החיים האלה. זה לאו דווקא הסאונד של הגיטרה.
אבל זה ברור לי שאת יודעת את זה, וגם אני יודע את זה, אבל קהל, נגיד, את יכולה לשמוע לפעמים... שיחות שאנשים אומרים לך, כמו שאמרת, רוחניקית.
יש מדי פעם כזה, נו, אז מתי בברבי בעמידה? כאילו, אז הנה, אז יש גם ברבי בעמידה, אז אני עושה גם צוקר בהיכל התרבות בישיבה, ואווירה יותר קונצרטית, וכלים יותר אווריריים, כמו כלי הקשה מאוד מיוחדים, יש לנו מתופף נהדר גבריאל אייזנמן, שמביא איתו אודו ופריים, ואומרת ככה, כלי הקשה, כל מיני קשקשים כאלה, וגיטרה קלאסית, ופסנתר על הבמה וקונטרבס, והנה, חודש אחר כך יש לנו ברבי, עם חשמלית, ועם וידאו ארט יותר ככה קשוח, אז אני חוגגת את כל הצדדים האלה, אני לא...
איך מגיע לך גם לחגוג את זה?
לא בוחרת צד.
ברור. שמעתי אפילו את הנשימות שלך ואת הנשימות שלי, תוך כדי, את יודעת שהרבה פעמים הפודקאסט מלמד אותי, הרבה פעמים אנשים מגיבים לנשימות שלי, כי ככל שאני לא ממהר לשאול שאלות, אלא רק נושם ושוהה, אז יש משהו ש...
זה מעמיק.
ברור, גם מעמיק לשני הצדדים, כן. גם לצד הזה שמתארח ובא לדבר את עצמו, ולצד הזה שלי שהוא מתבונן. אני תמיד אוהב להגיד, אליס בארץ הפלאות זה אליס in Wonderland. בתרגום בעברית זה חטא, כי when you are looking about something, when you are wondering about something, אז בעצם יש איזה פלא שמתרחש.
נכון, אני מאוד אוהבת את המילה פלא.
כן.
מאוד, גם באמת בהיבט ההתקשרותי של ילדים שצריכים שיתפלאו מהם.
ממש.
שישמחו בהם, כמה זה משמעותי.
מאוד, מאוד מאוד מאוד. יש לי את הזכות שאת שרה לי כאן?
בטח, אני כבר לא יכולה לחכות. איזה מזל שיש פה גם גיטרה.
הכינות מראש.
צריך לתעל את הרגשות האלה לאנשהו.
דנת, וואו.
מותק, ממש כיף להיפגש.
ממש, וואו.
תענוג גדול. אתה הולך להיות עסוק, כי אתה תהיה גם בברבי, אתה תהיה גם בתערוכה, ואתה גם תבוא לנשום בסשן נשימה שלי.
וואו, זה...
אז אנחנו... זו תחילתה של... בקיצור.
תחילתה של ידידות מופלאה.
כן, בדיוק. לזה התכוונתי. אוקיי. שהאור צריך את החושך, היש צריך את האין, כמו שהלב שלי פועם, מתמלא מתרוקן, כמו שהלילה מוצא את הבוקר, יאוש מוצא תקווה, כמו שהגוף זקוק לנשמה, שאיפה נשיפה. תאמיני בך, ילדה. כי ליבך זהב, נשמתך זכה. ליבך זהב על ראשך ברכה שהקיץ צריך את הסתיו אחר כך צריך את עכשיו כמו שהאש צריכה את הרוח, הפרח זקוק לפרפר. כמו שהים מוצא את החוף, התחלה מוצא סוף. כמו שימין צריך את השמאל, הקודש צריך את החול. תאמיני בך ילדה, כי ליבך זהב, נשמתך זכה. זהב על ראשך ברכה. כמו שהאור צריך את החושך, היש צריך את האין. כמו שהלב שלי פועם, מתמלא מתרוקן, מתמלא מתרוקן.
יס. איזה שיר, איזו זומרת.
איזה מזל שיש מוזיקה בעולם הזה.
וואו, איזה מזל שיש המילים, את יודעת, כמו שימין צריך את השמאל, הקודש צריך את החול.
להזזל.
מה זה להזזל? בענק.
ממש.
את לא רוצה להיות בממשלה?
אני, אתה יודע, אם מרב לשם גונן הולכת לשם, אני מוכנה לבוא איתה.
אז את מוכנה גם, ועידית אוהל.
עידית אוהל, כן. אתה יודע, היה מערכון של ארץ נהדרת כזה, ש... אירוח כל הנשים המדהימים האלה יושבים שם בכנסת, וואו.
אבל זה באמת, זה טקסט, סיפרתי לך רגע לפני שהתחלנו, שאני כל בוקר בהליכה מהירה, הוא איתי. כי יש משהו בשיר הזה שהוא הימנוני, והוא כל כך אקזיסטנציאליסטי, בהבנה הזאת של... אגם וגם, הגוף זקוק לנשמה, והמשפט הזה, כאילו, אחר כך צריך את עכשיו.
כן, הצליח לי שם.
הצליח לך, תמיד מצליח לך.
לא, גם באמת במובן הזה של אין את זה בלי את זה. כשנשכיל לקבל את זה, וזה משהו, זה לא שאני הבנתי, והיום אני כבר יודעת. זה אימון יומיומי, לפעמים סיזיפי. אין שמח בלי עצוב, אין ממש. אור בלי חושך. אי אפשר, זה עסקת חבילה.
ממש. ורגע לפני שנפרדים, כאילו גם חשוב לי להזכיר את דן תורן.
מתוק שלנו.
היקר, כל כך.
דן וקורין.
וקורין.
כן, שני חברים יקרים שאיבדנו בשנתיים האחרונות. בשנה האחרונה אפילו.
שנה, כן, שנה האחרונה.
עוד רגע אזכרה שנה לדן.
לדן.
במאי. כן, זה...
שהבנתי שהלכת וזכית לראות אותו...
כן, ממש, ממש, ממש. כל כך שמחה שהקשבתי לקול הפנימי שלי. הייתה לי הופעה בלילה, למחרת בבוקר טיסה לארצות הברית להופיע לקהילה ישראלית, והוא כבר היה מאושפז. והייתה לי הרגשה שאם אני לא אלך בלילה, אז היו לי שם ממש כמה שעות עד שהייתי צריכה להגיע לשדה. אתה יודע, טיסה של כן. שש בבוקר של לניו יורק. ואמרתי עצמי, אם את לא הולכת עכשיו, את תתחרתי עד יום מותך.
המילה הזאת שאני כל כך שונא, החמצה.
ממש. ביקשתי רשות מהמשפחה, כי הם עוד לא אפשרו ביקורים. הסברתי להם את המצב, שאני טסה ואני מרגישה שאני חייבת לבוא לראות אותו. לא, עוד לא רציתי להגיד להיפרד, גם קיוויתי שלא, אבל, כן. אבל משהו בפנים כבר ידע. ונסעתי לשם בלילה. הוא לא דיבר, אבל הוא כן היה בהכרה. והוא ראה אותי, ראיתי שהוא רואה שזה אני, ונגעתי בו ודיברתי אליו קצת, וטסתי לארצות הברית, וביום של ההופעה שלי שם באוסטין, במקום שגם הוא הופיע בו, דן בעצמו הופיע שם בדיוק שנה לפני, הודיעו לי שהוא נפטר.
איזה עובדה.
ממש, גם צעיר כל כך, עוד כל כך הרבה אש הייתה בו, ומה לתת, ו... אבל כן, נסתרות דרכי האל, וכל אחד עם המסלול שלו ועם הדרך שלו פה, ואני שמחה בזמנים הטובים שהיו לנו. דן שותף בכתיבת המילים של אחד השירים.
כן, של איך...
שום דבר...
רגע, ברח לי
זה... שום דבר לא מובן מאליו.
כל מה שזה עכשיו. כל מה שזה עכשיו, ובעצם גם לקחת את הקול שלו.
נכון, סימפלו.
כששמעתי את האלבום, אמרתי,
אחרי שהוא הלך לעולמו, היינו בדיוק במיקסים, וסימפלנו קטע דיבור שלו מאחד הרעיונות שלו, והכנסנו את זה פנימה. הוא גם עשה שר קולות בשיר הספירלה, שיר לקראת סוף האלבום, יש שיר שאני נורא אוהבת שנקרא שיר הספירלה, שהוא כביכול קומיק ריליף כזה, אבל הוא לא.
אבל הוא לא.
מילים שלו נותנות שמה, ודן שר איתנו קולות, יש לי סרטון מהדבר הזה, בטח יעלה את זה שוב לרשתות ככה ביום השנה.
איזה זכות שאת, שמוזיקה בכלל זה דבר אינסופי, ו...
ממש, גם, והוא השאיר, גם הוא וגם קורין.
גם קורין.
הם השאירו כל כך הרבה שירים יפהפיים, והם עזרו לכל כך הרבה אנשים להתחבר ללבבות שלהם. אז,
ממש.
אז טוב, טוב שהם היו, וטוב שהם עדיין.
כן, ולהבדיל, מיליארדי הבדלות, שתיבדלי לחיים ארוכים, אגב, בהקשר הזה גם של להקת בלגן.
נכון, נותרתי לבדי שם.
נותרת, כן, הצלע, שבאמת תיבדלי לחיים ארוכים. מה לאחל לך?
וואו, תן לי רגע להיות עם זה. עוד מוזיקה, יצירה. עוד להעמיק כתלמידה בעולם הזה, גם כמטפלת. ושאני אזכה לעזור להרבה אנשים, ושאני אזכה לראות את הילדים שלי גדלים ובריאים ומתחתנים ועושים ילדים. אני רוצה להיות סבתא קולית כזאת.
את אין, זה עבוד לך.
סבתא קולית.
סבתא דנה.
כן, סבתא חיה, אני אוכל להשתמש סוף סוף בשמיעה שני.
אני רוצה להגיד לך, לפני שאני נפרד ממך, שיש פה הרבה אורחים, ותמיד יש פה איזה מרחב אינטימי ומאוד נעים, אני חושב שהנושא הזה של שבר ואיך צומחים ואיך, אבל היה משהו בך שבאמת הרגשתי שאני נמצא בטיפול.
וואו.
שמעת אותי, הקשבת לי.
היינו ביחד.
כן, היינו ביחד.
חלקנו את המרחב הזה.
אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה, רבה, רבה. את מופלאה ואיזה כיף.
ממש.
תודה רבה שבאת וימים טובים.
איזה מזל שבאתי.
מזל שלי, מזל ששנינו נסכים.
אמן שיהיו לנו בשורות טובות.
אמן,
ושנזכה אמן. באמת להיות ביחד, גם כשחושך, ושהאור יגיע, הוא יגיע אמן. בוודאות.
ואני אחל לך ולאיתי פרל אהוב ליבי, שלימד אותי בזמנו, לקח אותי, לימד אותי לנגן על הגיטרה הראשונה, זה לא קרה,
באמת?
זה לא הצליח, קניתי גיטרה מבודגוב, משמוליק, הוא היה סאונדמן בתוכנית של יור שליין, אז הוא ראה אותי ככה מתבונה, אמרתי, תקשיב, אני חייב או קלידים או גיטרה.
גדול.
הייתי בא אליו כזה עוד גרתי בחדרה, באתי כזה עם הגיטרה, והוא ניסה.
לתל אביב? לתל אביב.
לא בבאר שבע. לתל אביב.
נחלת בנימין?
כן, נחלת בנימין. אז אני מאחל לך ולאיתי שתקבלו עוד יותר תמלוגים על הנה באתי הביתה.
אמן.
שישובו עוד ועוד 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 עד אחרון החטופים.
אמן.
החיים לשיקום והחללים לקבורה, ושאקום ישלמו לכם המון על הנה באתי הביתה.
אמן, אמן, אמן.
תודה רבה.
תודה, תודה. היה כיף גדול.
איזה כיף.
Thank you.